レクトで出てる。
אנחנו בעמוד ב', נכון. אמר מור.
למה אנחנו לא יודעים מה זה אמר מור?
אתם זוכרים מה זה אמר מור?
שלא רוצים לייחס.
קונה לבוכה.
מרמור זה שייש.
לא, מרמור.
מור מור הוא לפונה.
לא.
אז
זה לאו דווקא באותה שפה.
כן.
טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לדיון נוסף על הדיונים שהיו עד עכשיו. עד עכשיו בעצם אנחנו למדנו על העניין של למה אנחנו מתחילים ממתי, מאיפה בא כל העניין של המצווה עצמה. ואחר כך הנושא השני שהעסיק אותנו זה הסגנון שבה הגמרא, המשנה סליחה, אמרה ממתי קוראים את שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ולא אמרה משעת צאת הכוכבים. עכשיו אנחנו מתחילים עניין נוסף, והוא הזמן עצמו של שעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עכשיו דנים בנושא של תוכן של התשובה שניתנה כשהיא לעצמה. אז אנחנו נקרא קודם את הקטע בגמרא, ואחר כך אנחנו נחזור לטקסט של ראשית התרומה של הרב, שמתחיל בפרק ד' ששמו עניין עני וכהן, שהנושא הזה עני וכהן יתברר עוד מעט כשנקרא את ה את הגמרא. אמר מור, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה הזמן שממנו חלה המצווה של קריאת שמע. ורמינהו, הפירוש ורמינהו,
הסתירה.
כן? הקשו על זה. הקשו על זה שישנה ברייתא אכן שאומרת ממתי קוראים את שמע בערבין, מי שהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. אתם רואים שזה סגנון שהוא מקביל למה שהמשנה שלנו אומרת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. אז עכשיו יש לנו שתי דעות בינתיים. הדעה שהיא המשנה שלנו, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ומקשים על זה שיש מקור אחר שאומר משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. משיבה הגמרא על העניין הזה, סיפה ודאי פליגה המתניתים. לנו ש אנחנו צריכים להבין למה הורמינהו הזה ציטט את כל הברייתא שמה. אם אנחנו מדברים על העניין של משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן כנגד משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, אז צריך להשוות את שני הדברים האלו. אבל ציטטנו בגמרא את כל הברייתא, כי אנחנו רוצים להשוות לא רק את ההתחלה אלא גם ההמשך. אז באופן כללי, כשאנחנו אומרים רשע סיפה, זה ההתחלה של המשנה או הסוף של המשנה. אבל זה יכול לחול גם כן כשמצטטים משהו על ההתחלה של הציטוט או על הסוף של הציטוט. אז עכשיו אומרת הגמרא, אתה מקשה עליי מהברייתא, אבל אם יש ודאות בכך שהסוף של המשנה והסוף של הברייתא לא מתאימות זו לזו, למה? כי עד סוף השמורה הראשונה מאז צאת הכוכבים זה זמן יותר מדי ארוך כדי לאכול פת במלח. לכן כשאומר מי שאני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו, זה ודאי זמן שהוא לפני הזמן של סוף השמורה הראשונה. לכן אומרת הגמרא, ספה בוודאי פיליגה המתניתין, היא יש לה ויכוח עם המשנה שלנו, אבל רשע, אבל ההתחלה מלמה פליגי המתניתין, זה לא מחויב שיהיה עניין של ויכוח בין המשנה לבין הזמן. ייתכן שהעני נכנס לאכול פיתו במלח בזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתכונתן, אין כאן הכרח שזה יהיה זמן שונה. ולכן מציע הגמרא לא, והיינו לא מסכימים על כך שיש הבדל בין אני וכהן, וקובעים אני וכהן אחד שיעורה הוא, אני וכהן אחד שיעורה הוא, זאת אומרת זה אותו הזמן מבחינת הפשט של של הדברים. אז כרגיל אני אציע כאן כמה שאלות שלאו דווקא נדון בהם, אבל צריך פשוט לראות את ההבדלים הדקים שיש בלשונות. אני מניח שגם באותה התקופה היה בישראל לדאבוננו יותר מעני אחד, אבל הברייתא אומרת משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, ולא אמרה משעה שעניים נכנסים לאכול פיתן במלח, ועוד שאמרו לא משעה שכהן נכנס לאכול בתחומתו אלא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. ראינו שהזמן של המשנה הוא מיוחס אופן כללי, לא לאישיות פרטית, מישהו פרטי, אלא לנושא שיש בו כלל, בעוד שהבחינה של הברייתא שמדברת לא על האני אלא אני כלשהו, אבל בלשון יחיד, זאת אומרת כפרט. זה דבר על הרשע, אפשר לומר, של השאלה. אבל בסיום של הנושא לא אומרת שהאני והכהנים חד שיעורהו, אלא אני וכהן חד שיעורהו, ששניהם אז בספר בלשון יחיד. אז נראים אנחנו נגיע לדבר הזה מסביב לדברי הרב. אנחנו קוראים, אתם יכולים לבוא לדפים שלנו בשורה 6 ברש"י. רש"י על העניין ש אומר ש משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן? יש הדיבור המתחיל משהעני, כן? רש"י, שאין לו נר להדליק בסעודתו. זאת אומרת שרש"י כהרגלו, כן? מפרש את הגמרא לפי ההווה אמינא של של הגמרא בנקודה שבה הוא מפרש. שהיות ויש כאן גבייה ומנהו משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, לפני העניין של הגמרא שבאה ואומרת זה יכול להיות אותו השיעור, רש"י מסביר למה יש סברה שזה לא יהיה אותו השיעור ולמה דווקא מדברים על אני. מה מאפיין העני מכל ישראל בנושא הזה? אז אחד הדברים שמאפיין אותו זה שהוא אני, והיות והוא אני אז יש לו מגבלות כלכליות. בין השאר הוא צריך לשמור על נר עבור השבת, והיות וזה לא אכילה לאכול בחושך, אז כדי שהוא יאכל בצורה כמה שאפשר נורמלית הוא צריך לאכול לפני שנחשך. היות ואין לו נר להאיר בסעודתו, אז הוא אוכל לפני צאת הכוכבים, לפני הלילה, כן? זאת אהבה מינה של המי שהעני. כלומר שעת הכנסת העני לאכול פיתו במלח היא התחלת זמן עסקי הלילה, וכיוון שהעני נכנס סימן הוא שנפתח תחומו של לילה, משום דאין לו נר להדליק, וכאילו לילה הווה לעניין האכילתו. זאת אומרת ש כל זמן שיש עוד שהות ביום, אז העני עדיין ינסה למצוא משהו לקלקל אותו ואת משפחתו. כשהוא כבר חוזר הביתה כמה שיותר מאוחר, אבל לא מאוחר מספיק כדי שכבר יהיה לילה, זה אומר שמבחינת העני עסקי היום הסתיימו. ואם עסקי היום הסתיימו, זאת אומרת שמבחינת העני אפשר להתחיל את תחומו של הלילה. ואם אפשר להתחיל את תחומו של הלילה, זה גם הזמן שבו אפשר לקרוא קריאת שמע. ואנחנו צריכים לדייק פה נקודה נוספת, שהיות וזה עניין בגמרא מאוחר יותר, שאף על פי שאין איסור בדבר, עדיף לקרוא קריאת שמע לפני האכילה. אתם זוכרים את הספר של המשנה, מעשה ברבי ברבן גמליאל, כן? שבאו בנדב מבדת המשתה, אמרו לו לא קרינו את שמה, וכל מה שאמרו חכמים עד חצות מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. ולמה בכל זאת אמרו עד חצות? כדי להחריק אדם מהעבירה. מהעבירה, זאת אומרת לעבור את הזמן, שאומר, אדם אומר טוב, יש לי זמן, אני אכול קצת ואנוח קצת ונרדם ומתעורר למחרת בבוקר ולא קרה. אז לכן אם אני אוכל פיתו במלח לפני צאת הכוכבים, ודאי שעוד יותר מוקדם מזה הוא קורא שמע. זאת אומרת ששוב, היות והשאלה ששאלנו בהתחלה, אני מקווה שאתם זוכרים, הייתה, אני מתרגם את השאלה של המשנה, מתי קוראים את שמע בערבים, פירושו מתי מתחיל הערב לגבי אותה המצווה של קריאת שמע. כי אנחנו רואים שבהתאם למצוות שונות הערב יכול להתחיל בזמן קצת שונה. למשל, תחילת כניסת חג או, או, או שבת, זה לפני צאת הכוכבים. אנו שמתחילים את, את הזמן הזה של הערב, בהתאם לעניין שבו אנחנו דנים, בזמן זה ובזמן אחר, בתחום הקצר הזה של בין השמשות. אז שוב, כלומר, שעת הכנסת העני לאכול פיתו במלח היא התחלת זמן עסקי הלילה. וכיוון שהעני נכנס, סימן שנפתח תחומו של לילה משום שאין לו נר להדליק. וכאילו לילה הווה לעניין אכילתו. ומשמע, כי היי שיורד עני קצת קודם לחשיכה, שאותו הזמן של העני מתחיל לפני שמתחילה החשיכה, והאמרת שאין לו נר להדליק, ומשום אחרי מתחיל לאכול סעודתו קודם צאת הכוכבים, דהיינו שיורה דכהן לפי שיטת התנא קמא אליבא דחכמים סימן לדבר צאת הכוכבים. זאת אומרת שלפי הגישה הזאת, כמובן שהיה מקום לשאלה, אחר כך נראים יש מקום לתירוץ של הגמרא עצמה, שיכול להיות שזה, שזה בכל זאת אותו הזמן. אז אני כבר אתחיל לרמוז על ההמשך של, של הדיון, זה שאנחנו נראה בהמשך שיש לנו עוד דיון נוסף שיש ברייתות. אתם זוכרים שבהקדמה אנחנו קראנו את כל העמוד הזה וראינו שיש כמה ברייתות שסובבות מסביב לאותו העניין, אבל בעיקר עם שלוש נפשות פועלות, אם אפשר לומר, עם שלוש דוגמאות שלנו. זה היה הכהן, העני ובעל הבית. ושבהמשך הגמרא תנסה לברר את המעמדו של הכהן לעומת השיחה של העני לעומת הכהן, בעוד שהיא לא תנסה כלל להציל, אפשר לומר ככה, את הבעל הבית מהעניין. זאת אומרת שישאלו את השאלה לגבי כהן ואני אם מהם מאוחר, אבל השאלה לא תישאל כלל לגבי הבעל הבית, וזה נושא לעיון.
אבל לפי מה שהסברת, העני הזוכה לפני, אז למה זה אותו שיעור של הכהן?
לא, לא. אמרתי ש... יש כאן מבחינה מתודולוגית הדבר חשוב שתמיד צריך לזכר. הפתרון בא אחרי השאלה ולא לפניה. זאת אומרת שהיות ויש, כפי שאנחנו קראנו כאן, סיבה לחשוב שכאשר הברייתא אמרה משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן, היא התכוונה לכך שלא רק הספה היא בעייתית, אלא גם הרשע היא בעייתית. למה? זה מה שרשי מפרש, וזה מה הפסקה שקראנו. היות ואנחנו מחפשים מתי סוף הזמן של היום ומתחיל תחום הלילה. אז אם אנחנו הולכים לפי הזמן שצריך להיות, הביטוי בעברית שלנו זה שווה לכל נפש. אבל שווה לכל נפש פירושו שהוא תופס לגבי הרוב. אז אפשר לומר, אם רוב ישראל עניים, כן, אז ייתכן שצריך שהזמן שיקבע הוא יהיה הזמן של העני. ומה הוא הזמן של העני? היות והוא, אני רוצה לחזור על מה שאמרתי קודם, לאכול בחושך, כן? זה לא אכילה ממש, כן? אנחנו למדנו את זה פעם מבחינת הצורה של הפנים, העיניים, האף והפה, לפי הסדר הזה. זאת אומרת, שאתה רואה את המאכל, אתה מקרב אותו אליך, אתה יכול להריח אותו, ואחר כך אתה מכניס לפה אם הריח לא דחה את אותו המאכל. זאת אומרת שאם אתה לא רואה את מה שאתה אוכל, אז זה גירעון, זה משהו שעושה את האכילה לא שלמה. ואפשר לראות מבחינה פרסומית, מכל הדברים האלו, שסדר הצלחת, סדר של הסידור של הצבעים של האוכל, הוא חלק מאותם הדברים שלא רק מעוררים את התיאבון, אלא שגורמים לסיוט. הסביות נובעת לא רק מהחומר של האוכל, אלא גם מהראייה וגם מהריח. אז היות והוא עני, אז הוא יאכל לפני שיחשך, כדי שהוא יוכל לראות את מה שהוא אוכל. ואם הוא נכנס הביתה, כפי שהסברתי, זאת אומרת שהוא כבר אין לו שהות ביום כדי לנסות עוד להביא קצת משהו, לפני שיחזור הביתה יקרא קריאת שמע ויוכל, כדי שיוכל לפני שיהיה חושך. לכן מן הסברה יש סיבה לחשוב שכאשר הוא נכנס, שהאני נכנס לאכול פיתו במלח, כן? זה לפני הלילה. הגמרא בתירוץ שהיא תציע אומרת משהו קצת שונה ממה שאמרתי עכשיו. היא אומרת, הגיונית אתה צודק, אבל מתמטית זה לאו דווקא.
לא, אבל מה שכותב פה הרב, דהיינו שיעור עד הכהן לפי שיטת התנקב.
לא, לא, זאת אומרת שהעניין הוא שיעור הדעני קצת קודם לחשיכה, דרך אמרת שאין לו נר להדליק, ומשום האחי מתחיל לאכול סעודתו קודם צאת הכוכבים, שצאת הכוכבים הוא שיעורה דכהן לפי שיטת התנקמה, ליבד החכמים סימן לדבר צאת הכוכבים.
זה לא אותו דבר.
לא, זאת אומרת שלפני הזמן של הכהן, ומהו הזמן של הכהן, אז למה הרב מדייק פה עליבד החכמים? כי אנחנו נראה בברייתות שאחר כך יש דעות שונות שמיוחסות גם לכהן, לכהנים, אבל לפי עניין שונה מהצאת הכוכבים, משעה שהכהנים מתוחרים לאכול, זכאים לאכול, שזה גם זמנים שמיוחסים, משוייכים לכהן, אבל לא לזמן של צאת הכוכבים. זאת אומרת שכאשר הגמרא אומרת לא אני וכהן חד שיעורה הוא, היא רוצה לומר חד שיעורה הוא לא של אחד מהכהנים של הברייתות השונות, אלא לפי הכהן של המשנה שלנו.
כלומר, כי לא היה כתוב פה לפני דהיינו שיעור עד הכהן, שצאת הכוכבים דהיינו שיעור עד הכהן.
לא, זאת אומרת שדהמרת שאין לו נר להדליק, משום אחי מתחיל לאכול סעודתו קודם צאת הכוכבים.
זה אני.
קודם צאת הכוכבים.
אבל הכהן זה צאת הכוכבים.
כן. זאת אומרת, דהיינו שיעור עד הכהן, שוב, הגמרא בתירוץ תגיד לא, אני וכהן חד שיעורה הוא. איזה כהן?
אבל אנחנו פה עוד בשאלה.
כן, כן, אבל הרב מקדים, כדי שלא תהיה אי הבנה. כשהגמרא מתרצת ואומרת אני וכהן חד שיעורה הוא, אז אפשר לשאול את השאלה איזה כהן? היות וזה יכול להיות הכהן של המשנה או הכהן של אחת הברייתות. אבל רק הכהן של המשנה הוא מתבטא בצורה כזאת, המשנה מתבטא בצורה כזאת, ששיעורה דכהן לפי שיטת התנא קמא, אליבא דחכמים, סימן לדבר צאת הכוכבים. כי אם אתה אומר, לא, כהן ואני אותו שיעור. למה? כי אמרתי, משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם. מתי הם טובלים? בתחילת זמן של בין השמשות. זה יכול להיות הזמן של העני. ואז אין סתירה בין אני וכהן, אבל יש סתירה בין כהן של הברייתא לבין הכהן של המשנה. והיות ואנחנו משווים, אנחנו בוחנים עכשיו את הלשון של המשנה. ואת הלשון של המשנה אנחנו בוחנים כנגד האפשרויות האחרות שהובאו. ושוב, שכל אחת לכתחילה הייתה יכולה להיות אפשרית מבחינת אותו העניין של המצווה שלנו. רק שהסיבה שקבעו בסוף את העניין של משל שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים, זה בגלל אותו העניין שלמדנו, שכפרה לה מעקבה, שבכל העניינים האחרים עדיין יש לנו השיטה של הכהן, אבל אין לנו העניין של כפרה לה מעקבה, אם זה לא בנושא של צאת הכוכבים, שזה היה הדיון הקודם, והשמש ותהר וכל הדברים הקשורים לזה.
כן, מבחינת הלשון, המילה דהיינו הולכת על צאת הכוכבים.
כן.
זה מה שהתכוונתי.
כן, כן. זאת אומרת שההנגדה היא בין האני של הברייתא לבין הכהן שלנו,
של המשנה.
במשנה. לפי לפי הסברה של החכמים, זאת אומרת, סימן לדבר צאת הכוכבים. טוב, אז היות ומשורה 11 הרב מתייחס לדברים שבאים מאוחר יותר בגמרא, אז אולי הם צריכים לקרוא את כל העמוד שוב. אז בעצם אין הרבה, וגם אולי טוב שיהיה לנו הדבר הזה יותר טרי בזיכרון. אז אנחנו חוזרים לגמרות. ומן הוא, וגם הקשו, מאימתי מתחילים לקרות קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן, סימן לדבר צאת הכוכבים. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר, ואנחנו עושים במלאכה וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים, ואומר, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. אנחנו מדברים כאן על שיבת ציון. בשיבת ציון אנחנו עסוקים לבנות חומות ירושלים, והיות ויש התנגדות מבחוץ, אז צריך תוך כדי בנייה גם שמירה. זה מזכיר דברים של היום יום. והגמרא כאן עושה הגבלה, בין שני פסוקים. אחד שאומר, ואנחנו עושים במלאכה. מתי עושים במלאכה? נכונית ביום. כן? וחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. מעלות השחר עד צאת הכוכבים זה כנראה התחום של המלאכה. התחום של המלאכה. והיות ואומרים בהמשך והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, זאת אומרת היום היה מלאכה, זה היה מעלות השחר עד צאת הכוכבים, עושים את ההגבלה ככה. זאת אומרת שכאן תשאל השאלה, כשאתה אומר היום מלאכה, אתה מייחס את המלאכה ליום או את היום למלאכה? אני אמור את הדבר הזה בצורה קצת, איך נאמר, מוגזמת. אם אנחנו קובעים ביום עובדים, זאת אומרת שאני מייחס את המלאכה ליום, מהבחינה הזו שההגבלה היא זה שזמן היום זה הזמן של המלאכה. אם אני שומר לילה, אז זה אומר שבשבילי הלילה הוא יום, וזאת אומרת שמהבחינה הזאת אין בשימוש של המילה יום קביעה לכך שזה אור יום. בהתאם לכיוון שבו אני מייחס מלאכה ליום או יום למלאכה, או שאני אומר שהמלאכה שייכת לאור יום, או שאני אומר שכל הזמן שאני עובד זה נקרא יום, אפילו אם אני עובד כשחשוך. אז היות ואמרה הגמרא ואומר, הוואומר הזה זה פירושו מבחינת המסקנה הוכחה לכך שמה שאמרנו קודם, מעלות השחר עד צאת הכוכבים, זה זמן המלאכה שהוא היום, ושהרי כתוב היו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. הגמרא אומרת
היום שייך למלאכה,
כן? זאת אומרת שהיות ואמר מלאכה, זאת אומרת שזה היה יום. אם הלילה היה משמר והיום מלאכה, זאת אומרת שהוא קורא לכל הזמן של היום מלאכה, כשיש אור יום. הוא רוצה לומר זה היום וזה הלילה, זה תחום של היום וזה תחום הלילה. הגמרא תאמר לא הכרחי. מהי ואומר? וכי תמה מכי ארבע שימשה ליליהו? אתה היית יכול לומר שזה לא ככה, אלא שמאז תחילת בין השמשות, מתי זה תחילת בין השמשות? כשהשמש ירדה מתחת לקו האופק. אבל כשהשמש ירדה מתחת לקו האופק, יש עוד שהות ביום, כי קרני האור הם עדיין מהירים, ולכן יש עוד שהות של זמן הליכה של 5 מילים, זמן מסוים בין תחילת בין השמשות לבין סוף בין השמשות, דהיינו בין השקיעה ובין צאת הכוכבים. ושואלת הגמרא, ואולי צריך לומר שלאמיתו של דבר סוף היום הנורמלי, ואלו שהם לא וורקוהוליק, זה השקיעה. זה מה שאומר וכי תמה מכי ארבע שימשה ליליהו. אתה היית יכול לומר שמאז תחילת בין השמשות, היינו מהשקיעה, שזה ערב שמש, זה כבר נקרא לאמיתו של דבר לילה. ואינהו, אבל אלו שהיו עוסקים בבניית חומות ירושלים, עוסקים בבניין ירושלים, אז הם מחשכי ומקדמי, עובדים יותר מאוחר ומתחילים יותר מוקדם, זריזים. לא בגלל שזה נקרא יום, אלא בגלל שהם רוצים להמשיך במלאכה כמה שיותר. זאת אומרת שיש כאן מציאות מסוימת שאכן אנשים עובדים מעלות השחר עד צאת הכוכבים, אבל ייתכן שהם עובדים מעלות השחר עד צאת הכוכבים כי הם מתחילים לפני אור יום וממשיכים אחרי השקיעה, אף על פי שתחום היום עצמו, כן, זה צריך להיות רק עד השקיעה.
בגלל דחיפות העבודה.
כן, בגלל דחיפות העבודה, בגלל חשיבות העבודה, בגלל שעות נוספות, כל האפשרויות הגמרא עונה להווה אמינה הזאת, אולי אפשר לראות את זה אחרת. תשמה, הפירוש תשמה, תה זה בו,
בו שמה,
שמה. אני אתרגם את זה לא נכון מבחינת השפה, בוא תראה מה כתוב. אבל כשהגמרא מדברת, היא אומרת בו שמע, שמע ישראל, זה בנגלה, בנסתר אומרים תחזה, זה לשון של הזוהר. אז יש כאן מישהו שרושם את הדברים שאתם יודעים שיש לנו בתורה, ברשיות, עניינים שמתחילים בשמע, וישנם כאלו שמתחילים בראה. יש לנו פרשה כזאת, ראה. לא הרבה דרך אגב אחרי שכבר שמע ישראל, הסקט ושמע ישראל. צריך להבין את היחס שיש בין שמע לבין ראה. שני הדברים העיקריים, אבל זה ככה מלמעלה, זה הראייה היא תמיד בהכרח עצמית, בעוד שהשמיעה יכולה להיות מכלי שני, לא יכול לראות מכלי שני. זה דבר אחד. הדבר השני זה אף על פי שאפשר לשמוע כמה קולות במקביל, זה נקרא סטריאופוניה, כל אחת מהסדרות של הקולות שאנחנו שומעים אולי במקביל, אנחנו שומעים אותם באופן סדרתי, זאת אומרת דיאקרוני, וזה אחר זה, בעוד שהראייה היא סינכרונית, אנחנו רואים את כל הנוף בבת אחת. אחר כך אפשר להסתכל על קטעים באופן כלל, אבל אנחנו תופסים את הכלל של מה שיש בשדה הראייה בו זמנית. אז זה אומר שיש שני דברים שמאפיינים באופן ייחודי את השמיעה ואת הראייה, זה שהשמיעה היא סדרתית ויכולה להיות כלי שני, בעוד שהראייה היא סינכרונית ובהכרח כלי ראשון. אני לא יכול לראות דרך עיניו של מישהו אחר. זה רק תכנתים שיכולים לעשות את זה כשמדברים בטלפון ונותנים תמיכה טלפונית ומנסים להגיד מי שנמצא בצד השני של הקו, תתאר לי בדיוק מה אתה רואה, כי אני לא יכול לראות אחרת. תשמע זה תשומת לב, תדייק. והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. הלילה היה משמר ולא המשמר היה לילה, והיום מלאכה ולא המלאכה יום. אז מה אתה רוצה לומר? כס על כדעתך, דעני ובני אדם אחד שיעורה הוא. היות ואנחנו צריכים כאן להתייחס לזמן הזה של תחילת בין השמשות או סוף בין השמשות. זאת אומרת שיש לנו בעיקר שני זמנים, הזמן של השקיעה והזמן של צאת הכוכבים. כי אנחנו יכולים לקבוע משהו באמצע, שאין לנו משהו שיאפשר לנו למדוד באמצע. התחלה זה סימן לעצמו, סוף זה סימן לעצמו, באמצע איך אני מעריך. אז אם אני אומר שיש לנו שני זמנים, תחילת בין השמשות וסוף בין השמשות, שקיעת החמה וצאת הכוכבים, ושיש לנו שלוש אפשרויות, כהן, אני, בני אדם, בני אדם ובעלי בתים, אז אם אני אומר ש כהן לחוד, אז יוצא לי שכביכול אם הכהן לחוד, הכהן של המשנה שלנו בצאת הכוכבים, ויש לנו שני אורי מנהו, זה אומר שאתה רוצה להציע שבני אדם והאני זה אותו הזמן? זה ברור או לא? כסל כדתך, ככה עולה על דעתך דעני ובני אדם אחד שורהו? והיא אמרת, אני וכהן חד שורהו, חכמים היינו רבי מאיר. אלא שמע מינה, אני שורה לחוד וכהן שורה לחוד. יש לנו נושא, אנחנו נחזור על העיון בדברים אחר כך, אבל בינתיים אנחנו מגיעים לאותו הנושא שאנחנו לא רוצים, אנחנו הגמרא כביכול לא נחה דעתה מהסברה שאני ובעלי בתים זה יהיה אותו הזמן, בני אדם זה יהיה אותו הזמן. אז טוב, אז אם אתה אומר שאני ובני אדם זה לא אותו הדבר, אז יוצא לך שאני וכהן יהיה אותו דבר. אבל אם אתה אומר שאני וכהן זה אותו דבר, אז יוצא לך שיש לך חכמים ורבי מאיר, שכביכול יש שתי דעות, שאין ברייתא שבאה לומר משהו שהמשנה אמרה. הייתי צריך לומר את זה הפוך. זאת אומרת שכל ממרא בברייתות שלכתחילה המשנה שייכת לכלליות הזאת, כן? היא מהווה סברה, דעה לעצמה, שונה מהאחרות. ובין כל האפשרויות האלו המשנה קובעת לפי כללים של רבינו הקדוש איזו מהאפשרויות האלו נקבעים למשנה.
למה לא יכול להיות שלושה זמנים?
מה?
למה לא יכולים להיות שלושה זמנים?
כמעט
שיש כן. אני נפרד, בעל הבית בנפרד וכהן נפרד.
כן. ואם אין לך אני ברחוב שלך, מתי אתה קורא קריאת שמע?
לא, אני מדבר פה שאתה אומר שאם
אני אומר שכאשר המשנה או הברייתות אומרות משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, כן? אז אין כוונתה של המשנה לומר תסתכל בעד החלון, תראה מתי הכהן נכנס לביתו ואתה יכול לקרוא קריאת שמע. מכל מיני סיבות, בין השאר זו שבזמן שהמשנה כותבת את מה שהיא כותבת, אנחנו כבר נמצאים במאה השנייה לספירה, ואין יותר כהן שאוכל בתרומה. זאת אומרת שזה לא מתייחס כביכול למציאות קיומית, לחוואי היומיומי שאתה יכול להסתכל בחוץ, אלא שכל אחד מהעניינים האלו, כהן, אני, בני אדם, הם מהווים איזה מושג, קונספט שמיוחס לזמן. עכשיו, אותו הזמן שאליו זה מיוחס צריך להיות מזוהה בפני עצמו על ידי איזשהו כלל. זאת אומרת שכפי שאנחנו כבר למדנו את זה לגבי משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, למה המשנה לא אמרה משעה צאת הכוכבים, אף על פי שהיא תצטרך לעניין של סימן לדבר צאת הכוכבים, מפני שהיא רצתה ללמד אותנו משהו ביחס למה היא מהות קריאת שמה. והיא אומרת מהות קריאת שמה זה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, מהסיבה של כפרה למעקבה. וזאת אומרת שכשהיא אומרת משעה שהכהנים זכאים או מטוהרים, או שבן אדם נכנסים לערבי שבתות, מהו מצבו של היהודי בגלות שבא להזדהות דווקא כיהודי. זאת אומרת שאנחנו יכולים לתרגם שוב את השאלה של הגמרא, כל המשנה כולה בתחילתה, לפי אותה השאלה המפורסמת של בן גוריון, מיהו יהודי? אז יש שלוש אפשרויות שמוצאות כשלוש קבוצות עיקריות על ידי המשנה והברייתות, על ידי התלמוד. יהודי הוא כמו כהן, יהודי הוא כמו עני, יהודי הוא כמו בעלי בתים בערבי שבתות. אתם יודעים שיש יהודים כאלו שמבחינה סוציולוגית, סוציו-תרבותית אפשר לומר, הם כגויים כל השבוע, בשבת הם הולכים ביום שישי לבית הכנסת, לאו דווקא בבוקר. זאת אומרת שיש עניין של הזדהות ליהדותם דרך העניין של קדושת השבת. וישנם כאלו, אפשר לומר, המאפיין שלהם יהיה הסירוב להיכלל בתהליך חברתי. זה דבר שאנחנו, אני לא זוכר שאם למדנו את זה בזמנו בשיעור הזה לפחות, זה ההבדל בין אני לאביון. אביון זה מישהו, זה מלשון תיאבון. אביון זה מי שאין לו. אבל הוא מאוד היה רוצה שיהיה לו. אבל העני זה מי שהוא שבוחר למעט בעניינים, בעסקי היום יום. זאת אומרת שהוא לא מעוניין, אם אפשר לומר את זה ככה, בחיים נורמליים של התעסקות בפרנסה. הוא מעדיף לצמצם עד המינימום את מה שצריך כדי שיוכל לשרוד, ואז הוא פנוי למשך כל יתר הזמן לעסקי רוחניות. אני בשורש זה אותו קשור לשדה הסמנטי של הענווה. והענווה, העיקר שלה, זה הצמצום של הישות העצמית. ובחסידות, אף על פי שזה קצת צדדי לענייננו, זה קשור גם כן למה שקוראים בחסידות ביטול היש. ביטול היש, זאת אומרת לבטל עד כמה שאפשר את ההרגשה של הגאווה העצמית שממלאת את האדם ולא משאירה שום מקום לשום דבר אחר להיכנס. כשאני מלא עם עצמי, זה יכול להיות בכל התחומים של החיים, אז אין מקום למשהו אחר. במיוחד בלימוד, כן? זה משהו חשוב מאוד. זה מה שנקרא דעת פנויה. כן? להיות מסוגל להאזין להתווכח איתם אחר כך, אבל קודם כל להאזין להם. זו אותה משנה של פרקי אבות האומרת איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, כפי שאומר דוד, מכל מלמדי השכלתי. יש בזה שני דברים. הדבר הראשון זה שאתה מאזין לכולם, ואף על פי שאינך מסכים עם צד זה או אחר ממה שנאמר, זה לא אומר שאותו הדבר שנאמר לא מחכים אותך, או בגלל שזה מעמיק אצלך התודעה של ההבנה של מה שהייתה העמדה שלך לעומת העמדה האחרת, או בגלל שאף על פי שאתה לא מסכים איתה, זה מאיר צד מסוים שלא היה עד עכשיו מספיק ובכלל ידוע או ברור. אז זה אני. אנחנו יכולים כבר עכשיו להזכיר ש את אותו הדבר שקראנו בהקדמה של הרב, שבעצם היו בעיקר באותה תקופה שלוש כתות בישראל. היו הפרושים, והיו הצדוקים, והיו האסאים. אז אפשר לעשות הקבלה כאן בין הפרושים, שזה בחינת כהנים שנטמעו וטבלו והגיע זמנם לאכול בתחומה, שזאת המשנה וזאת ההלכה, שאנחנו שייכים לפרושים. והיו האסאים, שזה קט קצת מיסטית כזאת, אבל בנוסף לכך היא הייתה פורשת מדרכי ציבור. זה דווקא נגד האסאים שישנה בעיקר אותה המשנה של אל תפרוש מן הציבור. בכיוון קצת שונה, אבל בכוונה זה דומה מאוד, מה שהייתה התנועה האורתודוקסית במאה ה-19 של האוסטריץ גמיינדה. מישהו זוכר את העניין הזה? זה קצת יידיש גרמני. אוסטריץ גמיינדה. לא מכירים את המושג הזה?
אתה מדבר על הפרדת הקהילות?
חיים קשים. הקהילות שבהן רצו, כן, אותה הפרדת הקהילות של הפחדת הטובים מהאחרים.
כן. יש גם היום, רק השיוך השתנה.
כן, הנטיות, לא, אבל אני מדבר בעיקר כאן לא רק מהצד החברתי, אלא מהצד של תפיסת הקהילה. אנו בגלות זה היה קהילה, אבל אז היה ציבור. אל תפחוש מהציבור. אתם יודעים, למשל, אותה הנטייה שיש בבתי ספר מסוימים, שיש הורים שרוצים להכניס את הילדים בבית ספר ממלכתי דתי, הבית ספר לא מקבל אותם. למה? כי ההורים לא דתיים. אז ההשפעה זה אוסריץ גמיינד, אליטיסם כזה שהוא פסול. וכמובן נשאר לנו הצדוקים עם המושג הזה, לא של בני אדם באופן כללי, אלא אותם בני אדם שהם חיים כגויים במשך השבוע והם יהודים בשבת. אבל אם הכוונה שיש מאחורי הדבר הזה שזאת הייתה הדעה הצדוקית, כי כאשר אני אומר שהם יהודים בשבת כגויים בששת ימי המעשה, אל תחשבו שזה מבחינת קיום תורה ומצוות.
הם היו מאוד חרדים.
זה אומר שמבחינת הקיום של המצוות הם מאוד מדקדקים, אבל מבחינת התכנים השכליים התודעתיים של מה זה קיום המצוות, זה בא מהשפעות חיצוניות. זה כשנלמד מתי ש את המאמר הזה של הרב על שימוש במושגים קבליים אצל הרב קוק, אז אנחנו נראה קצת צד לדבר הזה.
כלומר, אז דברי רבי מאיר שמשעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, זאת אומרת, הוא אומר שצריך לנהוג בעצם לפי הצדוקים.
זאת אומרת שהיות ואנחנו, איך לומר, צריכים לקחת בחשבון גם את המציאות של הכלל וגם את הפן הזה של החיוב האפשרי שיכול להיות באותה העמדה, ויתכן הייתה יכולה להיות סברה, הרי אנחנו בגלות, אנחנו צריכים עכשיו בעצם לחפש את הדרך לעבור את הזמן הזה של הגלות, שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יארך. זאת אומרת שהשאלה הנשאלת במשנה, כפי שתרגמתי אותה קודם, של מי הוא יהודי, הייתי צריך לאפיין אותה קצת יותר. מה זה להיות יהודי גלותי כדי לשרוד את הזמן של הגלות ולהיות עדיין נוכח בזמן שיבוא הזמן לחזור? אז אי אפשר, צריך לדעת את זה, פשוט מאוד, אי אפשר להיות ישראל אלא בארץ ישראל. כשאתה בחוץ לארץ, בארצות הגויים, בין הגויים, אז אתה יכול לשמר פנים כאלו או צדדים כאלו מהזהות, אבל אתה לא יכול לטעון שאתה שומר על הכל. אבל היות ואתה צריך לעבור את הזמן הזה, אז צריך למצוא מהי האסטרטגיה הנכונה כדי לעשות זאת. אז למשל, אתה יכול לבוא ולומר, האסטרטגיה הנכונה זאת הייתה זאת של הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה במאה ה-19, שהרי מבחינה תרבותית סוציולוגית אפשר לומר שיש איזושהי הקבלה או איזושהי השוואה אפשרית בין הגלות כגלות לבין המציאות החדשה שהתחילה במאה ה-19, סוף מאה ה-18, מאה ה-19, עם האמנציפציה והפתיחה של הגטו והחשיפה לתרבות החיצונית. אז מה הייתה אומרת אז בצורות כאילו אחרות, כן, אני מסתכל על זה מאוד סכמטי, תהי יהודי בביתך ובן אדם בצאתך. אתה לא צריך להפגין את יהדותך כשאתה בחברה של הגויים. תשמור על הזהות פנימית, כן? בבחינת הזהות האישית שלך. תאבד, אל תפגין את המאפיינים הלאומיים של הזהות היהודית. אז אתה תהיה גרמני עם דת משה, כמו שיש גרמני קתולי ויש גרמני פרוטסטנטי, אתה תהיה גרמני יהודי. זאת אומרת שבעצם זה לא הכל, אבל בעצם העיקר של המאבק או של הוויכוח, אבל זה היה גם מאבק בין הצדוקים לפרושים, היה שהצדוקים היו מוכנים כבר מאז הזמנים של המכבים, של החשמונאים, כן? להתפשר על הלאומיות היהודית, העברית, לקבל את המרות של לא רק הצד הפוליטי אלא גם של הצד התרבותי של היווניות, ולשמור על הסממנים הדתיים שהם לעצמם של היהדות. וזאת הסיבה, יש על זה מאמר חשוב של הרב הוטנר בפחד יצחק, שבכל הגלויות האחרות שהכרנו, בבל, מדי, ואפילו אדום אחר כך, לא מופיע המושג של מתבבלים ומתמדעים.
זה בפחד יצחק החנוק.
כן. זאת אומרת שהתופעה הזאת של מה שקוראים המתייוונים, כן, מיוחד למפגש בין ישראל ויוון. וצריך לדעת שהמפגש בין ישראל ליוון היה בארץ ישראל, ועוד שהמפגש עם התרבויות האחרות היה בארצות העמים. בבל, מדי פרס, לא היינו מתפרסים שמה, היו אני עושים דברים אחרים, כן? אבל מפוזר ומפורד. אבל מתייוונים זה לקבל את ה להיות פרובינציה, כן? של האימפריה היוונית, כן? ולשמור על הבחינות הדתיות השייכות ליהדות. דיינו שהיהדות עוברת להיות עניין פרטי אישי של האדם, בעוד שהבחינות החיצוניות, זאת אומרת הלאומיות הכלליות, הן שייכות לעולמם של השליטים.
כן, רבי מאיר עצמו בית מדרש פרושי.
כן, אני אומר
שזה עניין יחסו לאלישע בן אבויה.
כן, אבל מה שאני רוצה לומר זה ש אין דעתי לומר שהחכמים כאן הם מייצגים את הכתות, אלא שהכתות הקיימות בתוך שכאלו הם למעשה הקצנה של עמדות שכשהן לעצמן היו יכולות להיות קשירות. אני לא אמרתי שרבי מאיר חלילה הוא טוב. אז אנחנו נפסיק כאן, אתם יודעים שאף פעם לא מסיימים, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. אני חושב שבסוף השיעור היה צריך לשים שם משהו
לחבות. כן, נכון. אני רוצה לרדת למטה לחבות את זה.